הנושא שלנו היום זה סעיף ברב זצ"ל, ברב קוק, סעיף די מפורסם באורות התחייה, סעיף מ"ה, שמדבר על השלמות של העולם בזה שיש בו לא רק צדיקים ובינונים, אלא יש בו גם רשעים. עכשיו, זה דבר שהוא מצריך הרבה מחשבה. האם באמת אנחנו מצפים שתמיד יהיו רשעים בעולם? האם העולם לא יכול בלי רשעים באופן כזה מוחלט ונצחי? אז אני חושב שהתשובה מבחינה, הייתי אומר, עתידית, זה שהמילה רשעים היא מילה יחסית. יש רשעים כמו לוט ורשעים כמו אנשי סדום, שקראנו להם השבת, שבת לך לך, ונקרא להם שוב שבת הבאה. ויש רשעים שאינם רשעים גמורים, אבל יחסית לבינונים ולצדיקים הם רשעים. וכשהרב עתיד לומר בפסקה שנקרא עכשיו שאי אפשר בלעדיהם, אז אנחנו לא צריכים להיכנס לייאוש ולהגיד, אוי, תמיד יהיו בעולם רשעים, ואיך נתמודד עם זה, ומה עם הגאולה. כמובן, יכולנו לתרץ שהרב מדבר על עד זמן מסוים, עד העתיד, הוא באמת אומר את זה בסוף דבריו. אבל גם אפשר להגיד שתמיד יש בעולם דרגות דרגות, ומה שנחשב היום כרשעים גמורים, לעתיד לבוא זה לא יהיה רשעים שרשעתם היא כל כך כואבת ופוגעת, אבל תמיד נצטרך את הדרגות השונות. כלומר, העולם לא יטשטש אף פעם את חילוקי הדרגות, וכמו שאלה שנמצאים למעלה, הדרגות הצדיקים, למעלה רוחנית, הם משפיעים לדרגות הנמוכות, ככה הדרגות הנמוכות יחזקו ויבססו את הדרגות העליונות. כלומר, בסוף הפסקה שנקרא, באמת נראה שהרב אומר שמשקיעים ומורידים כלפי מטה את הדרגות הנמוכות, אבל לא עוקרים אותם מן העולם, ובוודאי ובוודאי בתהליך התסיסה, בתהליך הבניין, והיצירה של עם ישראל, של מתקדמים לקראת גאולת ישראל, זקוקים לרשעים גם כשנמצאים ברשעות חריפה. אני מקדים הקדמות ולא קראנו בפנים, אני מדבר כאילו שכבר אנחנו מכירים את זה, כי באמת חלק מהאנשים מכירים, וגם משלו, אבל הרעיון הוא מוכר, כי הרעיון הזה של הרב זצ"ל, שלא ניתן להפריד קהילות, ולא ניתן לפגוע ולזלזל ולרחק, שום חלק מעם ישראל, זה רעיון שכולכם, כולנו מכירים אותו. וניתן היה לחשוב שהרב מדבר רק מצד אהבת ישראל, או רק מצד חמלה וחיבה ורחמים, או ציפייה שיחזרו בתשובה. וכמה שמלן בסעיף הזה שלפנינו, שזה לא רק מצד טוב לב ועין טובה ורצון לקרב את כולם, אלא משום שאי אפשר לזה בלא זה. אני חושב לדוגמה על כיתה בבית ספר. ויש מורה שנמאס לו כבר, מתעצבן, נשבר לו מהחבר'ה המופרעים שיש לו בכיתה. אז מה המורה יעשה? ילך למנהל, ילך למפקח, יגיד, עד שאתה לא מוריד את השכבה הזאת, השכבה הנמוכה, את העשירון התחתון, אני לא נכנס יותר לכיתה הזאת. אני מקצין את זה קצת, אבל על דרך משל. טוב, נכנעים לתכתיב של המורה ומוציאים את העשירון התחתון. תאמרו לי אתם חבר'ה, מה יקרה אז? העשירון שלפניו יהפך להיות העשירון התחתון, ויהיה למורה קצר הרוח הזה, חוסר הסבלנות שלו, אחרי חודש הוא יגלה אולי פחות מזה שהוא לא הרוויח שום דבר. לאט לאט הוא יקלף שכבות שכבות. יצא לדבר כאן עם חבר'ה במכון, חבר'ה שהם יוצאי יחידות מובחרות, ממש יחידות מעולות. ואני טנקיסט, ואני תמיד טוען לכולם שהשריון זה היחידה הכי מובחרת בצבא, כי יש לי גאוות יחידה, אבל אני יודע שיש יחידות עוד יותר מובחרות, ולא אזכיר כאן את השמות, ואני אמרתי להם, תגידו לי, חבר'ה, כולם אצלכם ביחידה המיוחדת שלכם, הם כולם סופרמנים, הם כולם חבר'ה מופלאים ומסורים, אמרו לי, מה פתאום, יש לנו דרגות, דרגות, דרגות. אז אני מבחוץ המום, מה? גם ביחידה שלכם יש חבר'ה שהם ברמות נמוכות יותר, יש כזה סינון, ויש כל כך מאמצים קשים, אמרו לי, כן. וזה מחזיר אותם, מה שכעת אמרתי, על כיתה שאין לך קבוצה, אין לך ציבור שאין בו משלושת הגוונים. ציבור, אתם יודעים, זה ראשי תיבות, צדיקים, בינונים, יפה מאוד, רבי דידיה, אתה תמיד מסייע לנו. אתם יודעים מה כתוב כאן באינטרנט? כתוב ככה, שלום לרב, אם אפשר לא להקות על השולחן. המיקרופון מגביר את הרעש, זה נשמע חזק מאוד באינטרנט. אז אני, למרות שיש לי יצר רע חזק מאוד ככה, באמצע הדברים לתת איזה מכה מרוב התלהבות, אשתדל לקבל את ההנחיה הזאת שתובעה כאן באינטרנט. טוב, עכשיו, אם כבר הזכרנו את ראשי התיבות ציבור, צדיקים, בינונים ורשעים, אז בואו נזכיר גם ראשי תיבות הפוכים שרבינו הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל זכרו יגן עלינו, שמפיו אנו שותים, כלומר ממימיו אנו שותים. הוא אמר שיש פעם אחת בתורה שהאותיות מתהפכות, כתוב רובץ, כי תראה חמור שונחה, רובץ תחת מסעו. עכשיו רובץ זה ראשי תיבות רשעים ובינוניים וצדיקים. והגמרא אומרת שעל מי מדובר? שאם אדם פוגש את השונא, ושונא הכוונה אחד שעובר על דברי תורה, לא שונא סתם שיש לו שנאה כלפיו, כי סתם מה פתאום אתה שונא יהודי, אלא ראה בו, רק שנייה רבי ידע, ראה בו דבר עבירה, ויש שנאה מבחינת התרחקות ממעשיו, ואתה פוגש אותו. ואפילו שאחד הוא אוהב והשני שונא, והאוהב זה לפרוק שיש צער בעלי חיים, והשונא זה לטעון, מצווה להקדים את השונא. ועל זה נאמר רובץ, קודם תיגש אל האיש שאתה, יש לך כלפיו חוסר סימפתיה, שאתה מתרחק ממנו. כי תראה חמור שונחה, רובץ, קודם הרשע. ואחרי זה הבינוני, ואחרי זה הצדיק, כדי לקוף את יצרו. ואז נשאלת השאלה, למה לקוף את יצרו? הרי אם הגמרא אומרת, זה בפסחים, דף קוף י"ח, אם הגמרא אומרת שמותר לשנוא אותו, מותר להתרחק ממנו, אז למה לקוף את יצרו? בסדר שאתה מתרחק ממנו, למה דווקא לטפל בחמור שלו, או בימינו בפנצ'ר שבגלגל של אותו, בתקר שבגלגל של אותו אחד, שאתה לא סובל אותו, שהוא מתנהג בהתנהגות רוחנית מאוד ירודה, למה לגשת אליו ועוד להקדים אותו לאוהב ועוד לטפל בצער בעלי חיים הפחות חמור, שזה לטעון שבכלל נמצא בעלי חיים? אז התשובה היא, גם אם מותר להתרחק מעשיו, אבל אסור שזה יהפך להיות שנאה ללא כל רסן, שנאה משולחת כזאת. ובהתחלה אתה תשנא אותו מסיבות רוחניות ותגיד שצריך להתרחק ממעשיו, זה בסדר, אבל מהר מאוד הוא ירגיש בשנאה שלך כלפיו, וכמים הפנים לפנים, כן לב האדם לאדם, הוא ישנא אותך ואתה תשנא אותו, וזה הפך להיות אש, ובכלל תשכח שזה התחיל בסך הכל באיזו התרחקות ממנו. אז התורה מצווה אותך, והקדוש הוא מזמן לך אותו בסיטואציה כזאת שתעזור לו, ואתה אומר, אוף, דווקא אותו הייתי צריך לראות מול הפנים, מול העיניים, ודווקא הקדוש ברוך הוא מזמן לך אותו כדי שתטפל בו, וככה תקוף את היצר, שזה יהיה באמת מתועל, רק מתועל משול תעלה, רק להתרחקות ממעשיו ולא שנאה כלפי האדם. אז לקוף את יצרו, מצווה בשונא תחילה, ורצו לה שם לב, רובץ קודם רשע, אחרי זה תגש לבינוני והצדיק, למרות שהסדר הנכון של ציבור זה שיש למעלה צדיקים, בינוניים ורשעים. אז בואו ניכנס לפסקה שלפניכם, למי שאין לו דף מצולם, יש על אחד השולחנות כאן דפים מצולמים. אורות התחייה בספרו הקדוש, והנה דרך יותר קודש הקודשים, כפי שהרב צידה הגדיר את זה, של הרב קוק, ספר אורות. אתם מכירים שיש אורות הקודש, ויש אורות התשובה, ויש אורות התורה, ואורות התפילה, והרבה אורות פזורים בעולם, אבל מעל כולם זה אורות שאין לו שום שם לוואי, אלא ספר אורות שמקבץ בתוכו את ארץ ישראל, וקונטרס המלחמה, וישראל ותחייתו, אורות התחייה, זרונים, אורות ישראל, ומהלך העדות בישראל, אלה הקונטרסים שבונים את הספר המיוחד במינו הזה, שנקרא אורות, שאפשר ללמוד אותו ולחזור ללמוד אותו עד אין סוף. אז בואו נתחיל לקרוא. עכשיו, מקובלנו מרבותינו שבפסקאות של הרב קוק קוראים את כל הפסקה ואחרי זה חוזרים. ואז כשקוראים את הכל, יש התרשמות כללית, אחר כך התרשמות חודרת. כלומר, אחרי זה נכנסים לפרטים. אבל קודם רואים מה שנקרא את האובייקטיבי ואחרי זה את הסובייקטיבי. טוב, אז בואו נקרא. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. כבר משפט בומבסטי כזה, נכון חבר'ה? אני קשה לי לקרוא הלאה בלי להוציא איזה קריאת התפעלות. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. וכשם שהשמרים מעמידים את היין ומשמרים אותו, פועלים פעולה חיובית, כך הרצון הגס, הבהמי נוסיף של הרשעים, גורם קיום ועמדה לשפעת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. עוד כשנחזור חזרה, נחשוב על הרעיון שיש כאן. כשהשמרים מתמעטים, ופה זה משהו בהלכות יין, אם יש פה מישהו שהוא יינן או עושה ענבים, הוא יוכל להסביר לנו את זה, אחר כך עושה, התכוונתי יין מענבים. כשהשמרים מתמעטים בשלבים הראשונים של התסיסה של היין, מישהו מסנן את זה טרם הזמן, והיין עומד בלא שמריו, הרי הוא עלול לקלקול וחימוץ. עד כאן זה בעיקר המשל, משל היין. ועכשיו הרב עוזב את היין, הוא יזכיר מדי פעם, אבל עובר לנו ממשל. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה. ובקשר למשל, כמו שמרים שמתמעטים, שמרינו נתמעטו הרבה מאוד. אנשי השמרים, התפיסות השמריות, עד שיש סכנה, עד כדי כך, יש הרבה רוחניות ואין שמרים, יש הרבה אילאיות ואין ארציות, ויש סכנה לקיום החיים של האומה, כך הייתה סכנה מחוסר תפיסת חיים מעובה, האחוזה בבהמיות ובאדמה ושקיעתה החומרית. עכשיו, יש לפניכם דף מצולם, נכון? הדברים של הרב זצ"ל מקורם בשמונה קבצים, נכון? הרבה מאוד מכתבי הרב, שם המקור. עכשיו יש עוד פנקסים שמתגלים ונחשפים על ידי ישיבת רמת גן ועוד מקומות, אבל עיקר המקורות זה שמונה קבצים, שמונה מחברות גדולות ומכובדות. יש לפניכם את המקור, סעיף קפה. האם אתם רואים בצילום מתחת לממהי את סעיף קפה? חברים רואים? עכשיו צריך להתאמץ מאוד, ואני ישבתי על זה אתמול בלילה לקראת השיעור, כדי להשוות ולראות מצא את ההבדלים. ולמה יש הבדלים? כי הרב צבי יהודה זצ"ל, בעת סופר שלו, עת בעין סופר, בכישרון המעולה, וכמו שקרא לו האבא, הרב זצ"ל, שהוא האחד, היחיד, המקשיב לדבריו בצורה כל כך מדויקת ומעולה, הוא לפעמים משנה. אבל לא רק משנה פסיקים וניקוד, חסר וכתיב, שזה די הרבה, ואולי איזו מילה מבחינה דקדוקית, אלא גם לפעמים משמיט איזה משהו שיש מאחוריו רעיון. תגידו, איך הוא יכול? הרב צודה שמח עליו, סליחה, הרב זצ"ל שמח עליו. אבל יותר מזה, הרב צה"ל ראה את התוצר. הרי ספר אורות יצא לאור בימי האבא. הרב צה"ל ראה את כל זה, ראה את אורות התשובה, הוא יודע, והוא סומך עליו לחלוטין. אז תסתכלו, שמתי קווים מרוסקים על שתי מילים שהבחנתי שהרב צודה דילג עליהן. האם אתם רואים בשורה השישית בסעיף קפה? נתחיל בשורה החמישית, אחרי הפסיק, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה, תעיפו מבט או תשמעו את האצבע, למעלה באורות, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה, אפ, חסרים כאן שני מילים, ממיעוט הרשעים, שמתם לב? אתם רואים שאני שמתי נקודות כאלה, אולי בצילום זה פחות יצא, ומחוסר תפיסת חיים, ושוב עוד מילה, גסה ומעובה. תחזרו למקור באורות, שם באותה שורה החמישית, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה, לא מופיע המילים ממיעוט הרשעים, ולא מופיע המילה תפיסת חיים גסה, אלא כתוב מעובה. והלא דבר הוא, נכון? הרי לדלג על שני המילים ממיעוט הרשעים, אתה אומר, העולם משתפר. אבל הרב צודה ערך את הדברים סמוך לכתיבתן. כלומר, זה שאתה היום קורא את זה, זה לא יצא עכשיו לאור, זה יצא לאור בימי הרב זצ"ל. טוב, אני הייתי אומר שזו נקודה לאיום חומר מחשבה, מאחר וטענתי שאני אקרא את הכל בבת אחת, רק רציתי להסב את תשומת לבכם שיש כאן דילוג על שני מילים די חשובות, ואחרי זה על עוד מילה באותה שורה, וכשנחזור, אני חושב שזה יהיה לנו אולי יותר בהיר ונבין למה הרב צודה דילג. רק תזכרו את זה, בסדר חברים? תציינו בעיניכם או בצד, או בהשוואה בשני הסעיפים, תעשו איזשהו סימן. נמשיך הלאה ברשותכם. אני אחרי הנקודה השקיעתה החומרית. הקיום בגולה הוא קיום רסוק, כוונה מרוסק. קיום שבור ורצוץ. כמה שיש שם תורה ויראת שמיים ומצוות וקהילות, אין תקווה. אין קיום לעולמי עד. מטלטלים מקום מקום, מתגלגלים בגולה. וזה הקיום המדולדל, עכשיו משפט של הרב צה"ל שהוא באמת חזק מאוד, הקיום שבחוץ לארץ חברים יקרים בגלות הוא חידלון יותר מהוויה. תראו מה זה ערכה של ארץ ישראל לעומת הגלות. כמה שעוסקים ישראל בתורה, והרי עסקו בהמון המון המון תורה ובמצוות ובהתנהגות כל כך נפלאה שקוממה את הגויים שכל כך לא יכלו לסבול לראות את היושר ואת המוסר. עם כל התואר הזה, זה לא חיים, הוא אומר. רק בארץ ישראל שאף דבר על התעוררות חיים לאומיים וממילה גם פרטיים. אז היינו צריכים את זה, זה לא טעות, זה לא תאונת דרכים היסטורית. היינו חייבים לעבור את תחנת המעבר הארוכה הזאת, כל כך גלות מרה של כמעט 2,000 שנה, עד היום רוב עם ישראל עוד לא הגיע לארץ. אבל זה חידלון, לא רק בגלל ששוחטים אותנו ומכים בנו ורודפים אותנו, אלא מבחינת הקיום העצמאי בינינו ובין עצמנו, שבא לידי ביטוי גם בצד הפיזי הנורא, הוא חידלון יותר מהוויה. הקיצור, אז הוא אומר, זה הקיום המדודל, היה אפשר לו להימשך איזה משך זמן, גם בחוסר אותם שמרים כפי ההכרח. עד שבא קצבה, הקדוש ברוך הוא פקד על עמו ונחלתו, אמר אי אפשר יותר, אבל הכל זמן, וכבר קשה לכוח של עם ישראל להחזיק מעמד בגלות, ואז קורה התהליך של התעוררות השמרים מחדש. כלומר, אותה נטישת תורה ומצוות, אותם דברים שמרגיזים נורא, מתעוררים מחדש, אותם שמרים, אותם חיים ארציים, גשמיים, בימיים, שבאים בצורות כאלה ואחרות. והקיום העצמי, וכאן מעניין שאת האותיות האלה, הרחיב, פתח רווחים, הרב צודת הצל. כי הסתכלתי במקור, ועם הצילום המדויק, אז אין שמה את הפתיחת אותיות האלה. והרב צודת מעיד על עצמו בהקדמה שהוא עושה את זה לפעמים, כשהוא רוצה להדגיש. והקיום העצמי של עם ישראל, לא מלחצים זרים ולא מחיקוי של נוכרים, תובע את תפקידו, ושיבת ישראל לארצו בשביל קיומו העצמי הוא מורה מוכרח, העולם חייב אותו, עם ישראל חייב אותו, וקיומו זה יוצר את שמריו שהם, אותם שמרים שדיבר עליהם במשל, בתחילה שמרי היין, בנמשל הם נושאי הרשעה והחוצפה של עקבית הדמשיכה, שאפשר להתפוצץ, אשר ארגז כל לב לזוכרן. אלה הם הצדדים האחורים, שהקיום הצלול והמשמח של הגאולה, הקיום הצלול והמשמח של עם ישראל שחוזר לארצו, לא יכול בלעדיהם. מתהווה על ידם ואיתם, וסוף המהלך, וכאן אם מישהו יציץ למטה, סוף הפרצה. מעניין. זה תיקון פחות מהותי, אבל כאילו אומר, אבא, אל תכתוב סוף הפרצה. התכוונת לומר סוף המהלך. כי לא הפרצה כאן היא הולכת ומתרחבת, אלא הבניין הולך ומתרחב. אז הוא מתקן מילה, במקום סוף הפרצה, אנחנו לא כלפי מטה, והוא יודע שאבא שלו התכוון לזה. אז אומר סוף המהלך. פה זה נראה תיקון יותר לשוני, ולא כמו התיקון הקודם שהוא השמיט שתי מילים חשובות ועוד מילה אחרי כן. טוב, וסוף המהלך הוא שיקוע השמרים בתחתית החבית. מה שאמרנו בהקדמה, לא לסלק את השמרים, השמרים תמיד קיימים, אדם הוא בהמה תושיע השם, יש מי שהם בעלי מעלת אדם, ויש מי שעל דרך משל הם יותר בהמיים, יותר ארציים, יותר מגושמים, אבל לשים אותם בפרופורציה הנכונה, במיקום שלהם, ולהיעזר במקומם, צדיקים בינונים והשלישים, שיקוע שמרים בתחתית החבית, הנמחת הכוחות הרשעיות, המרושעות, בתהום החיים, ואז הם מפסיקים להרגיז, אז מתבטל מהם כל תוכנם המכאיב ומזעזע. דברים, כמו שאתם מרגישים, חברים, זה דברים נפלאים. כלומר, בין אם נבין יותר, בין אם נבין פחות, בין אם נקלע למטרה, או לא נדייק לגמרי, כי בכל אופן הרב צל דבריו ענקיים מבוססים על ספרים פנימיים, בסוף יש מקורות, זה מהזוהר הקדוש פרשת נשוא, אבל אנחנו רואים שאלה דברים ענקיים. כלומר, את הראש המקלי אנחנו קולטים, גם אם לא כל משפט נבין אל נכון, כבר רואים שיש כאן רעיון עצום שרק ענק כמו הרב צל יכול היה להעביר לנו בספר הנפלא הזה. מה אתה אומר? רשעי ישראל. כל הפרק הזה נדבר על גאולת ישראל, כל הסעיף הזה התכוונתי. אז אם אני מבין אותו נכון, הוא מדבר על, קשה להוציא מפה את המילה רשעי ישראל, אבל לצורך העניין, לזו הכוונה. אבל בואו נקרא, טענו, אמרנו שנקרא עד הסוף, אז בואו ננסה קצת לקרוא עד הסוף. רק רגע חברים, נקרא עד הסוף, ואז נתלבט ביחד. אבל בהמשך יצירתם, כשהם הולכים, כשאינם הולכים ביחד עם היין, אותם שמרים, והיצירה הזאת, והיין, זה חיי האומה ורוחה מתעורר בשיבתה לארץ, בתהליך של דחיית האומה בבניין הארץ. הם מאחרים אותו, לפחות ככה זה נראה באותו שלב, והלבבות רועשים למראה התסיסה, כמו תסיסה של יין, ואותם צדיקים ורבנים והורים, קשה להם מאוד עם הדור הצעיר, וממש מתפוצצים. אבל כאשר אדם יודע לאן כל המלאך הזה מכוון, לאן הכל זורם, אז הוא יירגע. ינוח הלב, ישקוט במכונו, לא רק כאשר הוא יגיע אל סוף הדרך, אל סוף המלאך, ואז יגיד, הבנתי למפרע, הבנתי רטרואקטיבית את הצורך בתוררות אותם כוחות בעמיים גסים, אלא כבר עכשיו, עוד לפני שהוא מגיע אל השלווה, אל המנוחה, ינוח הלב, ישקוט במכונו, כאשר הוא רואה, ורק למראה, העתיד, כמו רבי עקיבא, שרואה, למרות ששואלים מלאכים, הוא רואה את הבניין שיבנה, לאחר קיום נבואת החורבן, הוא רואה את הנבואה של הגאולה, ההולך ועושה את מסילתו במפלאות תמים דעים. כלומר, במפלאותיו של הקדוש ברוך הוא, והמילה תמים כאן היא חשובה, כי תמים זה מי שמשלים את הכל, מאחד את כל ההפכים, לא תמים במובן נאיבי, אלא תמים במובן שלם, כמו שנאמר פשט שבוע, יתהלך לפניי ויהיה תמים. אתנה בריתי ביני וביניך, ואז תהיה תמים, שלם, בלי העולה, אז ככה ביחס הקדוש ברוך הוא תמין זה שהוא מאחד את כל ההפכים. ואז הוא מביא פסוק מאיוב פרק י' פסוק ד', מי ייתן טהור מטמא, לא אחד. חז"ל במדרש, במדבר רבה, אם אתם רוצים לרשום את המקור, במדבר רבה, כלומר מדרש רבה על ספר במדבר, המדרש הראשון על פרשת חוקת מבין את הפסוק הזה, וכן במסכת נידה דף ט' עמוד א', ושלא תחשבו שאני מכיר מקורות, זה פשוט מופיע בסוף כאן בציוני המקורות של הרב ציודה, ושם הם מביאים את זה על פרשת שבוע שלנו דווקא, על תרח שהוא תמה, ואברהם יוצא ממנו. ואז הם אומרים, מי ייתן טהור מתמה? רק האחד, רק הקדוש ברוך הוא. והם מביאים את זה בפרשת חוקת, כי מדברים על פרה אדומה, שהיא מתמת את העוסקים בה, מי שמזה ומי ששוחט, ומי שנוגע בה, כל מי שמטפל בה נטמע, אבל היא מטהרת את הטמאים. אז ככה מתוך דבר שיש בו טומאה, יוצא דבר טהרה. או הדם שהחלב ששותים, אומרת הגמרא בבחורות, אומר רבי מאיר, זה דם נאחר, נאחר משון אחירות, ונעשה, נאכר, נאחר, ונעשה חלב. ועכשיו גם שכחתי איך יונתן בן עוזיאל מתרגם, אבל גם הוא מתרגם, שכחתי את התרגום שלו, אמש ראיתי את זה, את הפסוק הזה באיוב, שמתוך הרשעים יוצאים הצדיקים, אני זוכר בדיוק, כולם מדבר על אדם שחוזר בתשובה, לא זוכר את התרגום יונתן, כדאי להסתכל. אתה צודק, זה מופיע גם בנידה, אבל שם גם מביאה כמה אפשרויות. דם נידה שממנו מזריע זרע ונולד הבן, אתה צודק, ואפשרות, אתה צודק, יש שם שלושה פירושים, בנידה דף ט עמוד א', אחד הפירושים זה על חלב, שזה דם נאחר ונעשה חלב, ופירוש אחר זה שהוולד נולד ממה שהיה דם נידה. טוב, עד כאן הפסקה פעם ראשונה, היו פה חבר'ה שכבר הצביעו ורצו להעיר ולהעיר. אני רק רוצה לשאול שאלה מקדימה, יש כאן מישהו שמכין יין בתוך ביתו? אולי יעקב, אתה שם, הכנת יין בתוך ביתך? לא. ידידיה, ידידיה, אתה מכין יין בתוך ביתך? יש פה איזה מישהו שמכין? רפאל? בכל אופן, דיברתי עם מישהו שמבין ביין. שי, אתה מבין ביין?
לא.
באנגליה לא עושים יין בבית? אריה, אתה מבין ביין? בכל אופן, הרי כולנו מסננים את היין, לא כולנו, אבל כל מי שמתעסק ביין יודע שמסננים את היין, ויש איזה בלמת את מלאכות, לסנן את היין בנפה, ותולים את המשמרת, יש פרק שלם, ברור שבאיזשהו שלב מסננים את היין. פה מדובר שאי אפשר ליין בלא שמרים בתהליך התסיסה. כלומר, בתהליך התסיסה, כשהיין נמצא, יוצא מגיתו, מהגת, שם אי אפשר בלי שמרים. ומישהו יקדים את הוצאת השמרים לפני הזמן, אז היין יחמיץ ויתקלקל. ובהמשך החיבור בין הנמשל למשל, גם כשמסננים, אנחנו לא זורקים את השמרים, לפחות בנמשל, לא זורקים את השמרים, אלא מסננים אותם שהם יהיו למטה, בתחתית המשמרת, בתחתית אותו נפה מסננת, אותה מסננת. אבל לא זורקים אותם, לא עוקרים אותם, אלא יודעים שתמיד צריכים גם אותם, ובסך הכל התוצר שאנחנו רוצים לקבל. אני מסתכל אם מישהו כאן מסביר לי באינטרנט איך מסננים יין, אבל אין אף אחד. טוב, עכשיו בואו נקרא יחד שורה שורה, ונדמה לי שמישהו הצביע באגף האחורי שם, מישהו הרים את ידו. כן, מה שמך?
יהודה.
יהודה, כן. האמת, אני לא חשבתי על זה. כאן, כשלמדתי את זה, חשבתי רק על הצד הלאומי בתור מגזרים שונים. אבל אתה מכוון אותנו למה שקורה הרבה אצל הרב זצ"ל, שדברים שהם נכונים אצל הכלל, נכונים גם אצל הפרט. אין בכלל, אלא מה שיש בפרט, אחת מהדגים המידות. הכלל צריך לפרט ופרט צריך לכלל. אז אולי, יהודה, תחכים אותנו ותמשיך את קו המחשבה שלך, למה התכוונת שגם באדם הפרטי יש את אותו צד של יין ואותו צד של שמרים, ואני מבין שהתכוונת להגיד שאם הוא נוטה יותר מדי לאחד משני הצדדים, אז זה יוצר נזק, אתה יכול לפרשן את עצמך? עד בכל רם שגם באינטרנט ישמעו אותך. תודה שהוספת לנו את רב נחמן. אז רק נמשיך את דבריך. אתה אומר שאם אדם הוא רק צדיק, כלומר מתעסק כל הזמן בעניינים שהם לא שייכים אל החומר, אז גם הוא עלול להידרדר, או שיש בזה חידלון. וקל וחומר, וודאי וודאי שאדם יעסוק רק בעניינים ארציים, ואפילו אם הוא טיפוס שהוא שייך יותר לטיפוסים מעשיים, אבל הוא לא יהיה מחובר בכלל לתפילה ולתורה, אז גם הוא רק יידרדר ויתבהם. כלומר, האדם הפרטי זה כמו האומה כולה, שיש בו את החלקים השונים, וכל אחד צריך לשני, כל ארבעת המינים בלולב זקוקים זה לזה. ודאי נכון. יישר כוח. אז עכשיו בואו נקרא את הפסקה שורה שורה. כשם שאי אפשר ליין בלא שמרים, כך אי אפשר לעולם בלא רשעים. אתם יודעים שהרבה פעמים משפט פותח אצל הרב זצ"ל, הוא לא כמו המשפטים האחרים, אלא הוא וגם לא כותרת בלבד, אלא הוא תמצית כל הפסקה. כלומר, אם הבנת את השורה הזאת כמו שצריך, הבנת את כל הפסקה כולה. כי אומר כאן משפט כזה חריף, אי אפשר לעולם בלא רשעים, ואתה מתפלא, מה פתאום? הרי אנחנו לא רוצים רשעים, ואז אתה צריך להבין שרשעים, א', זה משהו יחסי, בבית שלרשעים יש תכונות, או לרשעים היחסיים, יש תכונות שאצל הצדיקים הן חלשות, אותן תכונות לא קיימות לפעמים, ואם הצדיקים ירצו לנער את אותם רשעים מן העולם, ולהיות בלעדיהם, ולהתקדם במהלכים לאומיים או פרטיים, כמו שהזכרת יהודה, בלי הכוחות האלה, אז הכל ילך לאיבוד, וכל הפרופורציה תתעוות, ולא יהיה איזון בעולם, לא תהיה הרמוניה. וזה נובע מתוך אמונה, חברים. זה לא נובע מתוך ראייה חברתית, סוציאלית, אלא נובע מתוך אמונה שלא בכדי ברא הקדוש ברוך הוא את הרשעים. ומיד ניכנס יותר לפרטים באמת מה הם תורמים. אבל כעיקרון, מהקדוש ברוך הוא שהוא אחד, באים כל ההפכים. וההשלמה של העולם, תמים דעים, זה בחיבור כל ההפכים. וכשמישהו ירצה לגזור ולעקור, אז הוא פוגע לא רק בבני אדם, אלא פוגע בתמונה, בהופעה, בתוכנית האלוקית. אז זה ודאי שצריך לרומם את כל המגזרים, להתרומם בעצמנו ולרומם אחרים, אבל לא לחשוב שאפשר למחוק, לא לחשוב שאפשר לבטל ולוותר, אלא כמו שאלה צריכים את אלה, אלה צריכים את אלה. נכון. וזה לא רק בשבילהם, אלא גם בשבילנו. אנחנו מבקשים את העזרה גם שלהם. כשאדם נמצא בדרך, אז כתוב שהוא יתפלל לפרשה קצרה, כי אין לו זמן להתפלל תפילה ארוכה. והוא יכול להיות במקום סכנה, אומרת הגמרא בברכות, מה הוא אומר? בכל פרשת העיבור, תהיה דעתך עליהם ויהיו צורכיהם לפניך. שואלת הגמרא, מה זה פרשת העיבור? אפילו אלה שעוברים על רצונך. ואפילו בשעה שעוברים על רצונך, תחמול עליהם. שאל על זה גם רבינו הרב ציודה, מה, אני נמצא בדרך וסכנה, אני צריך לחשוב עליהם? אז הוא אומר, כן, אם אתה חושב עליהם, מתפלל גם עליהם, אז אתה מתנתק מן ההרגשה הפרטית, ומכליל את עצמך בכלל. אתה חושב אפילו עליהם, ומבקש מהקדוש ברוך הוא לחוס אפילו עליהן, ואפילו בשעה שובנו לרצונך, ואז מידת הדין לא תהיה מתוחה, כי אתה לא מתמקד על עצמך באופן פרטי, אלא כחלק מהכלל כולו. אז רואים שמתוך האזכור של אלה שעוברים על רצון השם, אדם ניצל כשהוא בדרך, ויוצא ממקום סכנה, מזכיר אותם בפרשת דרכים שבה נמצא בפרשת העיבור. אומר הרב בשורה השנייה, וכשם שהשמרים, כנראה שהרב היה מכין יין והכיר את זה טוב, או שהוא מכיר את זה במקורות של קודש, בלי שהוא התנסה בהכנת יין, וכשם שהשמרים מעמידים את היין, אבל לא רק מעמידים אותו במכה ראשונה, ואחרי זה אפשר לשכוח מהם, אלא ממשיכים לשמר אותו, כך הרצון הגס, ופה כבר הרב מוביל אותנו אל פתרון התעלומה, כבר נותן לנו נתון על מה הוא מדבר שזה עוזר לזה, כך הרצון הגס של הרשעים גורם קיום ועמדה, זה כנראה מעמידים ומשמרים, זה הקיום ועמדה, אולי בסדר הפוך, מעמידים זה עמדה ומשמרים זה הקיום, לשפעת ועוצמת וזרימת ושמחת החיים כולם של כל הבינונים והצדיקים. ועכשיו בואו נחשוב ביחד איך זה קורה. למה הרצון הגס של הרשעים נותן עוצמה וכל מה שהזכרנו, שמחה לבינונים והצדיקים? אני חשבתי משתיים, שלוש סיבות. כן? סיבה אחת, שתיים, נכון? שתיים, שלוש סיבות. סיבה אחת זה שזה מאתגר. כלומר, כאשר אין לבינונים, בוודאי לצדיקים, מול הפנים את הרשעים, כשהם לא מקשים עליהם קושיות, כשהם לא מרגיזים אותם, כשהם לא מציבים דעה אחרת, אז הבינונים והצדיקים נכנסים לתרדמה. אז מתנבנים הכוחות, והמוח לא מספיק עובד חזק, שעות נוספות. אבל כשיש את האתגר הזה, שמציבים הרשעים, ואתה עובד השם בכל לבביך, ביצר טוב ובהתגברות, זה פירוש ראשון שאני רוצה לומר, התגברות על יצר הרע, אז יצר הטוב נהיה מלוטש יותר, מתחדד יותר. אמרה לי אמש, אתמול, ביתי, שהיא שמעה באיזשהו מקום מורה, ואותה מורה בבית ספר לא דתי, דיברה על, בזלזול על יחסנו לצער בעלי חיים. אז זה גרם לה להתעורר ולחפש במקורות, ולהבין תניה של קורבנות ושלוחת קן ושחיטה. אבל אילולי אותה מאורה שזלזלה, לא הייתה מתעוררת. אז ככה אילולי הרצון הגס והזלזול וההתנהגות, נניח יחסנו לארץ ישראל, כל העליות לחומש ולחמשת המאחזים בחג האחרון, בסוכות, וכל התורה שנלמדת וההתחזקות, הכל בגלל אוסלו, הכל בגלל הקלקולים הנוראים של נטישה ונסיגה מארץ ישראל, אז זה גרם צרות איומות ונוראיות. אבל יחד עם זה, זה חיבר את עם ישראל, לפחות את אלה שקרובים יותר, ומתוכם בעזרת השם זה יעבור הלאה, בצורה עמוקה יותר, בצורה אמיתית יותר, בצורה חיה ומסירות נפש איום נוראית, גדולה מאוד, דווקא בגלל הקלקולים הנוראים שבאו מהכיוונים השליליים כלפי ארץ ישראל. אז זה כיוון אחד. אבל יש כיוון יותר פנימי, ואהבת את השם לוקחה בכל לבבך, ביצר הטוב, ביצר הרע, זה לא רק בהתגברות יצר הטוב על יצר הרע, אלא משתמשים גם בדברים הטובים שיש ביצר הרע לטובת יצר הטוב. והופכים את יצר הרע ליצר טוב. מוצאים יקר מזולל, מוצאים טרף מבולעו, והדברים האלה ידועים לכם. הרי לרשעים יש חיוניות בלתי רגילה. יש להם עוצמות גדולות, אבל הם מחוברים לחומר, לגסות החיים, לאביות הגשמית, ההרגשה הבהמית יותר. שם אתה מוצא עוצמה, למשל שור, בהמה, נאמר רוב תבואות בכוח שור. לבהמה יש כוח, אז אותם רשעים, אותם אנשים שלא עוסקים ברוחניות, שלא עוסקים במוסר, לפחות זה לא עיקר המהלך שלהם, והם עוסקים בעניינים ארציים, בהמיים, גסים, מעובים, הם נותנים את אותה הרגשה שנתפסת בחיים הארציים, שמחברת הצדיקים מחדש לריאליה של החיים, בזכות הדוגמה שהם רואים מול עיניהם, כמו אותה עזות ואותה חוצפה, ואותה תסיסה של כוחות, ואותם עוצמות, שגם אם הם משתמשים לאנרגיות שליליות, כשהם באים מול עיניהם של הצדיקים, הם לוקחים אותם ורוכשים אותם, ואחרי כן ניצו ברכוש גדול ברכוש של מצרים. אז זה כיוון שונה. זה לא מה שאמרתי בהתחלה בהתמודדות, בנגד, בהתגברות על, וזה מול זה, אלא זה יחד עם זה. כלומר, לוקחים מהם את התקיפות. צדיק יכול להיות קצת חנון, מכירים את המילה חנון? מישהו אומר בבדיחה, רחום וחנון, לא רחום וחנון, אלא רחום וחנון. כלומר, הוא יכול להיות קצת חלשלוש, קצת נבח, קצת מסכן. אבל ודאי זה לא מה שצריך להיות צדיק. צדיק צריך להיות תקיף ובעל עוצמה. הוא יכול ללמוד עוצמות ותקיפות מאלה ששייכים יותר לתפיסת החיים הגשמית, המעובה. כי זה מה שהחומר נותן, נותן תסיסה של כוחות, נותן התלהבות, השתוללות כזאת. אז הוא לוקח את זה לטובה. אז אלה שני כיוונים. כיוון שלישי ששמעתי מחבר, מחברותה, ואחרי זה ראיתי שהמהר"ל מעריך בזה, זה לא רק כלפי הבינונים והצדיקים, אלא זה כלפי התמונה הכללית שבעולם. וזה הזכרנו קודם, שהתמונה, וזה משהו קצת קשה להבנה מה שאני אומר, כי אני בעצמי בקושי מבין מה שאני אומר, אבל ככה המהר"ל אומר את זה, שהתמונה השלמה שבעולם זה שמתאחדים ההפכים. זה שכל הדברים שנראים כסותרים זה את זה, כנוגדים זה את זה, בעת הגאולה זקוקים לכולם כדי שתהיה תמונה אלוקית שלמה. זה כמו בסממנים של הקטורת, שאם הייתה החל בינה לבדה, ריחה, יערה, והייתה מאוד לא נעימה, ולא הייתה עולה לריח ניחוח. אבל כשהחל בינה, אותו סממן, מצטרפת לעוד 10 סממנים, לא זו בלבד שהיא לא ממעיטה, אלא היא מוסיפה, היא נותנת ריח ניחוח. כמו התמונה שלמה אלוקית, היא לא תמונה קטעית חלקית, אלא היא תופסת בחובה, ברשתה, את כל הצדדים, גם הצדדים המקולקלים, שבשלבים ראשונים הם מפריעים נורא. הם מפוצצים את התמונה היפה האלוקית, הם הורסים אותה, נסוגים מארץ ישראל, מאחרים אותה בשבת וכו', ולא נפרד כדי לא לקטרג. ואחר כך נרגעים העניינים. אחר כך גם החלקים האלה יחסית נחשבים רשעים, בדרגה זו או אחרת, הם משתלבים כשהצדיקים למעלה וזקוקים גם להם. נקרא לכם כמה שורות מדברי המהר"ל בפרק ה', סוף פרק ה', מגבורות השם. הוא מביא את אותו מדרש במדבר רבה שהזכרתי בתחילת דבריי, מי ייתן טהור מטמא לא אחד, ולא אחד כאן חז"ל דורשים בתור בסימן שאלה, כלומר, רק יחידו של עולם. ויחידו של עולם לא מקרה שהוא עושה את זה, אלא משום שהוא אחד ומאוחד. והאחדות שלו זה לא אחד ולא שניים גרידה, אלא זה אחד שכולל הכל בתוכו, שאין אחדות כמותו, ואין דבר נעלם מנגד עיניו, אין דבר שנסתר מתחת ידיו. אברהם מטרח חזקיה מאחז, אתם יודעים שאחז היה רשע מרושע, חזקיה אפילו גרר את עצמותיו, גרר את עצמותיו על איזה מיטה או רצפה. יושיהו, כל אלו היו צדיקים מהמון, ישראל מהאומות, מי עשה כן? מי גזר כן? לא יחידו של עולם. בירו חז"ל, אני קורא לכם את לשונו הקדושה של המהר"ל, כי המידה נותנת כן, כלומר האמת היא כזאת, ההסתכלות הנכונה על העולם, ולא חברים יקרים שבאנו להגיד תחניף לרשעים, ולא שבאנו להגיד תיכנע לרשעים, או תיתן להם להוביל, לא, מה פתאום? התורה והאמונה והיהדות הנאמנה, השלמה, הקדושה, צריכה להוביל. אבל ראה מה התרומה שלהם בשלבי התסיסה, וראה מה תרומתם בשלבי הרגיעה. וגם אלה וגם בזה וגם בזה יהיה למה לתרום. המידה נותן כן, להיות יוצא טהור מטמא. לכך הכתוב אומר, לא אחד, רצה לומר שההפכים יש להם סיבה אחת. לא חלילה כמו בדתות אליליות, שלכל דבר יש את המקור שלו, ולא כמו בנצרות שיש, כאשר יוצאים לפה את המילה, יש את השטן, והוא ברא אותו סטרא אחא, כל מיני דברים בעולם, והם בכלל רחוקים מהקדושה, והקדושה היא חלקית מאוד בעולם. כאילו קדושה, איך אומרים, יאין תו קדושה, חלקית מאוד בעולם, זו לא קדושה. אין המציאות מחולקת, אלא יש לה סיבה אחת, הכוונה סיבה אלוקית, ומהסיבה הראשונה באו ההפכים מאיתו. הוא מאחד את המציאות, וההפכים, אני עושה קצת דילוגים, ההפכים יוצאים ממנו. ומצד שהוא יתברך מאחד, אז גם את המציאות הרע הוא מאחד. איזה יופי. והרי דבר זה עמוק מאוד. אז הוא מאחד את המציאות הרעה בזמנה הקשה, ומאחד את המציאות הרעה כשהיא נכנסת למיקום המתאים לה. לא שהיא תהיה רובץ, אלא שתהיה ציבור. ואף על פי שטרח היה עובד עבודה זרה, יצא מנו צד קדושה, כי מההפכים יוצאים זה מזה. וראוי שיהיו הפכים יוצאים מזה מזה, כמו שאמרנו, בעבור ולא רק שדור אחרי דור, טרח ואחרי זה אברהם, אלא בסעיף שלנו, המהר"ל מחבר, לא רק אחד אחרי השני, אלא שיצטרפו זה לזה. תראו בדיוק מה שאומר הרב זצ"ל, והרב זצ"ל למד מהר"ל, שיש כאן שני הפכים משלימים, ואז המציאות היא בלי חיסרון, שיש כאן דבר והופכו, ואז אין דבר חסר יותר בעולם. וזה עניין האחדות האלוקית שמופיע כאן בארץ, שאין לעניין אחדות אלא רק שהיא הכל, כוללת כל, ואין חוץ ממנו. ועוד הוא ממשיך הרבה, ואני לא קורא, גם שזה קשה להבין, וגם שמשת העיקר כבר אמרנו. אז אשלים את זה ואסכם, אמרנו שלושה דברים בהבנת דברי הרב זצ"ל, ואני מודע לכך שמה שאני הקטן מבין זה רק אפס קצהו, ואולי אתם רוצים להוסיף עוד, אבל מה שאני הבנתי בעוני זה שלושה הסברים, איך השמרים מועילים ליין, איך הרשעים מועילים לצדיקים או לעולם בכללו, א', זה שהם מאתגרים, מחדדים, ב', בזה שהם נותנים, מלמדים כל מיני תכונות שרק מתגיירות אצל הצדיקים, זה כמו שבימינו יש הרבה לחנים מהעולם הרחב, ממנגינות לועזיות שהפכו אותם לשרי קודש, והם הופכים להיות להיטים, נכון? או ששרים אותם זמרים, וזה הופך להיות הלהיט, לא במקרה, יש בהם עוצמות כאלה, לאותם להיטים, ואז אתה מלביש עליהם מילים של קדושה, של תורה, וזה הופך להיות גם רוח וגם גם הצד הבא, מי נקרא לו? וההסבר השלישי שאמרנו, שהמהר"ל אומר אותו, זה מסתכלות מלמעלה, כאילו אתה נמצא על מגדל גבוה, ואומר, כולם יחד, זה טהור מטמא, וזה טהור עם טמא, שמבטאים את האחדות האלוקית שמופיעה בעולם, ומיני ומיני יתקלס אלהה, ממני וממנו יתקלס שמו של הקדוש ברוך הוא, מהצדיקים ומהרשעים גם יחד, בין במודע, בין שלא במודע, בין ברצון, בין שלא ברצון, בין אם זה עכשיו, בין אם זה לאחר זמן, תתגלה התמונה השלמה מחיבור כל הכוחות, כפי שאנחנו יודעים בעליל, שזה מה שהיה בתהליך שיבת ישראל לארצו. אדם ובהמה הושיעו, אדם ובהמה נושעו, תושיע, אני יודע, ומאלה ומאלה, ולפעמים דווקא הרשעים הובילו, לא נקרא להם רשעים, לפעמים דווקא הבאמים הובילו, ויחד נבנה בניין, כמובן, זה מה שהרב צה"ל רוצה לומר. וזה מתחבר לכל ההתנהגות שלו במסע המושבות, של אחר המושבות, ואיך הוא הרגיש שם כאילו מחובר. כלומר, לא שהוא מתבטל, לא שהוא מוותר, אבל אוהב ורואה את האור גם באלה הרחוקים מאוד. טוב, חברים, מישהו רוצה לשאול שאלה על העיר הערה? מי זה היה? מה שמך בישראל? עוד פעם?
עופר.
כן, עופר, ידידנו.
ההפכים הם חלק מהשלמות, וכמו שהבאתי, השם עושה את החיבור בין ההפכים, ואת השלמות היא שלמה לגמרי, כמו בין איש ואישה, והשם נכנס ביניהם, ואז יש את השלמות
הזה. יפה מאוד. אז כל מילה שאמרת היא דורשת שימת לב. א', שמו של הקדוש ברוך הוא,
אחד משמותיו מהו? שלום. שנאמר ויקרא לו השם, שלום, נאמר אצל גדעון. וכשהרב קוק כותב אגרות, למישהו כותב שין למד וו, עם אפוסטרופי כזה, עם פסיק, בלי האות מם. כי זה שמו של הקדוש ברוך הוא, והוא לא צריך לכתוב שם מפורש, בייחוד אם זה ייזרק. אז אם זה ימחק או ייזרק. אז ברור שזה לא כמו י' ק' ו' ק', אבל זה אחד משמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז זה מתאים מה שאתה אמרת, שעניינו של הקדוש ברוך הוא, טוב, יש לו הרבה עניינים, אבל דרכי השגחתו בעולם זה לחבר בין כל ההפכים, ויעיד על כך שמו שנקרא שלום. וחז"ל כל כך רצו שהבריות יתקרבו זה לזה, שהם תקנו שיברך אחד את חברו ויזכיר שם שמיים, השם עמכם, כמו שבועז אומר, וגם המילה שלום שלא מופיעה בשום שפה בעולם, זאת אומרת, ביי ו-how are you ו-hello, אבל המילה שלום זה שאדם קורא לחברו בימינו שלא אומר השם עמכם, אבל אומר את שמו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, רואים איזה חיבור יש בשפה העברית, בלשון הקודש, לבריות, שרק אומרים הלו למישהו, אומרים לו את המילה שלום. לכן אני מציע לכם, אם אתם אומרים שלום למישהו, אל תגידו לו ביי. בסדר? כי ברגע שלא אומרים לו ביי, זה לא רק חיקוי של הנוחים, אלא זה מין נפילת מתח אדירה מאזכור שם שמיים, איזה לשון חולים כזאת, שאין מאחורי הקדושה. אחר כך הזכרת איש ואישה, אז איש ואישה זה ממש הדגמה של מה שקראנו כאן, ולא שהאיש הוא הרשע והאישה היא הצדקת, או להפך, אבל איש ואישה זה גם חיבור כזה נפלא של שני צדדים, לאיש יש את התפקידים שלו, לאישה התפקידים שלה, ואם מנסים לשבש, להפוך את התפקידים, הכל מתקלקל. אם חושבים שאפשר רק לצד אחד בעולם, אז כתוב תו למיטב, תנדו, מלמיטב ארמלו, טוב לטבת תנדו, לשבת תנדו, הכנה שניים מלשבת יחידי, לא טוב להיות האדם לבדו. אז את העיקרון הזה, הרי איש ושאלה הם די הפכים בהרבה דברים. מי שנשוי יודע שיש הרבה צדדים שונים בין האיש לבין האישה. וטשטוש ההבדינים הזה הוא רק גורם קלקול, והניסיון אולי להסתדר לבד אף פעם לא יצלח, נכון? אז זה לא זהה ממש מה שכתוב כאן, אבל הקדוש ברוך הוא ברא את היצירה הזאת, אשר ברא ששון ושמחה, חתן וכלה, כדי ששני ההפכים או הצדדים השונים יתאחדו ביניהם. כך גם כאן אותו עיקרון מופיע גם פה בהשלכות כאן, ששונות מאשר באיש אישה בדוגמה, אבל צודקות בעיקרון. אז יישר כוח אופיר שיערת את עינינו. כן. בלס שמחה פרטי שכחתי?
נוחם.
בוא תעודד ותנחם אותנו.
זה הרב הסביר על שפי המערד. איך מסתדר המדינים ככה רצה לגן של השאים, גורם כאילו ביותר לשפת החיים כולם, של כל המיונים והצליקים. איך זה מסתדר כאילו זה?
זה משהו שהם מוסיפים, אז ככה, אז בואו נלך פירוש, בסדר? נדקדק קצת. אם אמרנו שהרצון הגס של הרשעים גורם להתחזקות אצל הצדיקים, אז זה ברור לך, נכון, נוחם? כלומר, הפירוש הראשון של המאתגר. גם הפירוש השני שאמרנו שהם נותנים לצדיקים הרבה שפע של חיים, עוצמות של חיים, אצל הרשע זה יכול להיות עזות פנים, ואצל הצדיק זה יהיה עזות דקדושה. כלומר, הוא לא יודע להיות עז, הוא לא יודע להיות תקיף, אבל הוא רואה את זה הרבה הרבה הרבה, הוא שומע את זה, ואז גם הוא נהיה אז מהכוח של הרשע. עכשיו נלך על הדרך השלישית. שמענו שזו התמונה, הפסיפס, ההרמוניה שבעולם. אז נגיד שהקיום והעמדה של הבינונים והצדיקים, זה שיהיה עולם ומלואו. כלומר, לא בין אלה לאלה, אלא כולם יחד שיוכלו לשורר, נקרא לזה, לשבח את הקדוש ברוך הוא. כלומר, בינוני וצדיק חסר לו כשאין את הרשע, כי אין את ההופעה האלוקית השלמה, כי הקדוש ברוך הוא ממנו הכל בא, והוא מאחד את כל ההפכים, ואם הבינוני והצדיק חי רק בפלנטה שלו, אז הוא לא יכול להרגיש, לחוש במציאות האלוקית השלמה, אין לו שפעת חיים מלאה, בגלל שחסר המרכיב השלישי. ואז נוחם, לא רק שבדוחק אני מסביר את זה, אולי אפילו בפירוש השלישי זה הכי טוב, שיש קיום ועמדה לשפעת החיים כולם, כי אלה זקוקים לאלה, שביטוי בגמרא שהאליה, לא רק האליה זקוקה להתקליה, אלא גם ההתקליה זקוקה לאליה, כלומר ההתקליה זה האשכול, אשכול הענבים. אז לא רק שהוא העיקר והאליה, העלים, הם כאילו תפילים אליו, אלא גם האשכול זקוק לעלים, כי בלי העלים אין לו הגנה.
לא יהיה אשכול.
מה אתה אומר?
לא יהיה
אשכול. לא יהיה?
אשכול, אשכול. בלי העלים, האשכול לא יהיה.
נכון מאוד. עכשיו, בגלל איך הרב מרדכי אליהו מרן אומר, יותר מה שהלב חושק, הזמן עושק. מכירים את הביטוי הזה של מרן הראשון לציון? אז מחר והזמן עושק, ואנחנו מתקרבים לסיום השעה. אז בואו נקרא עכשיו ככה, קצת יותר נלחץ על הגז, למרות שזה לא נכון לעשות, אבל נראה מה שנוכל להתקדם. הגלות, כמה שהיא הייתה נצרכת, בוודאי הייתה נצרכת, ואפשר להעריך עד אינסוף, למה יצאנו לגלות, הסיבות שבית ראשון, בית שני, וסיבות לסיבות, ודברים שנאמרים בפרשות התוכחה, אבל כולנו יודעים, בעובדה, זה לא הייתה טעות. היה צורך, אבל יחד עם הצורך הזה, זה כמו תרופה, שאתם יודעים שנגיד, לא עלינו, יש דברים קשים כמו כימותרפים והקרנות, אבל יש גם אנטיביוטיקה ויש אקמול, וכל דבר יש לו תופעות לוואי. אז הגלות הייתה לה תופעת לוואי, שהיא החלישה את האומה. והיא הייתה צריכה להחליש את האומה, כי האומה הגיעה לעברי פי פחת, בייחוד מימי בית ראשון, עבודה זרה, גילוי עירות, שפיכות דמים. הכלל היה צריך להישבר, וזה לא ביטוי שלי. זה מופיע אצל הרב צה"ל, בייחוד במאמר שנקרא נחמת ישראל בספר מאמרי הראייה. הבניין הכללי היה צריך להתרסק. ובניין הכללי זה מלכות, מלכים, זה סנהדרין, זה כל סדרי השלטון שבא לידי ביטוי גם בכהונה, שגם היא נדרדרה. ונביאי בעל, וכל המציאות החומרית הלאומית הייתה כל כך נוראה שהשתלטה על כל הפוקוס, על כל התמונה, ולא הייתה ברירה אחרת, אלא שמתוך הארץ, שהיא ארץ של הלאום, יגלו ישראל, ויחיו על תקן של פרטים, ויחיו חיי רוח מנותקים מהחומר, וככה לאט לאט ירפאו את השבר הגדול, יתארו תארה פנינית מכל הקלקולים הנוראים שהמלכות של בית ראשון, בייחוד מלכי ישראל וגם מלכי יהודה, דרדרו אותה. אבל אם אתה חי חיים כאלה, רוחנים, תלושים, אז זה הולך ומחליש את כוח החיים של האומה, כי אין חיים לאומה ללא ארץ, אין חיים לאומה ללא תפיסת חיים גשמית. ואי אפשר היה בחוץ לארץ, למה נתחבר? לארצות הגויים, לאדמה הטמאה, לאוויר הטמא, לשרי האומה שמשפיעים מתרבותם על כל אומה ואומה. השם החיים חיים מנותקים, חיים סגורים, חיים קהילתיים ופרטיים, אבל אי אפשר. ואז כמו זעקה קם דור צעיר ואומר, אני פורק מעליי. אז הוא לא מבין שצריכים גם את זה וגם את זה, והקדושה והתורה תוביל בראש והיא תתחבר חזרה, תחזיר אותנו לכל החיים ארציים, אלא נדמה לו שזה או כאן או כאן, או רוח או חומר, או גלות או ארץ, וזה נכון, אבל או תורה שהוא מזהה אותה בגלות, או איזה לאום ישראלי שדומה ללאום אירופאי, חדש, נוצרתי ככה ביטוי באגרות, פורק מעליו כל עול תורה ומצוות. זה המהלך, וכאן הוא מדבר עליו ביחס לשמרים שהתעוררו לתחייה, ובלי השמרים לא היינו מרגישים מספיק את היכולת, את הצורך לצאת משם. הגלות דלדלה את כוח החיים של האומה, ושמרינו נתמעטו הרבה מאוד, עד שיש סכנה לקיום החיים של האומה, מחוסר, אז כאן, במקור היה כתוב, ממיעוט הרשעים. אתם זוכרים שהסתכלנו. יש לנו במקור 8 קבצים. בדף המצולם, החלק הנמוך יותר. אני חושב, ואין לנו את הרב ציודה איתנו כדי לשאול, אבל זה לא פעם ראשונה שנתקל, שכשהרב ציודה חושש שמשפט מסוים, מילה מסוימת, הרי הרב כותב לעצמו את הדברים האלה כאן. ואחרי זה הם יוצאים לאור לציבור. אם תכתוב מילה כזאת מחוסר רשעים, ממיעוט רשעים, זה נשמע כאילו חבר'ה, מי שנמצא כאן בכיתה, בואו נתחלק שליש, 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 שליש פה שיתפסו את התפקיד של הרשעים, כי אי אפשר בלי רשעים. נו, זה דבר שחלילה, כן? כלומר, היה ניתן לצד הציבורי הכללי, המוני שיקרא את הסעיף הזה, לטעות, והרב ציודה רצה לסלק את הטעות הזו. כלומר, מספיק ברורים הדברים על הערך שלהם, גם אם נדלג על צמד המילים האלה, שנדמה לי, דומני, שהרב ציודה חשש שכזה יצא לציבור הרחב, יתפרש הדבר כאילו, טוב, מי מתנדב למלא את התקן הזה של הרשעים? או אנחנו חייבים שיהיו לנו כמה כאלה, ובואו נחפש אותם ונדאג לקיומם ונרצה ש... בקיצור, אנחנו בדיעבד, או בהבנת המציאות, בהבנת התמונה, אנחנו מבינים שזה נצרך. אבל המילים האלה שיהיה כתוב, מחוסר רשעים, ממיעוט רשעים, דילג אליהם הרב ציודה כדי שלא יהיה המסר חריף מעבר למידה. כך אני חושב. אם אני צודק או לא, אני לא יודע, אבל זה לא פעם שנה שאני רואה שלפעמים ביטויים חדים מאוד של הרב, חושש הרב ציודה שלא יקלטו נכון, ואז הוא מעדל. ואז הוא מקטין קצת את הלמות שנשאר, המסר נשאר, אבל צמד מינים כזה הוא מוריד כדי שלא נטעה. וזה גם יכול להסביר את ההמשך, חוסר תפיסת חיים הוא בא או הביא, האחוזה, ואז זה הכתוב במקור, חוסר תפיסת חיים גסה ומעובה. אז גם את הגסה כדי קצת להחליש את החריפות של הרעיון של המסר, אז תשאלו למה אני בחוף ומגלה לכם רע זה, וקורא לכם השמונה קבצים את המקור, אחרי שיש את הרב ציודה כבר יש לנו את השמירה, את הערובה, כבר לא נטעה. הרב ציודה אומרנו חבר להיזהר. אז אנחנו רואים גם את המקור וגם את היד האומן, את העת המדקדקת, ודעו לכם שהוא ישב שנים ארוכות מאוד, ולא יתעסק בשום דבר חוץ מאשר בהוצאה לאור של כתבי אביו בחייו ולאחר חייו. רק לאחר שהרב חרל"פ הלך לעולמו בשנת תשי"ב, והרב ציודה נכנס להיות ראש ישיבת מרכז הרב תחתיו, אז דרך כוכבו מבחינת הגילו את הענקיות שלו כראש ישיבה, כמנהיג הדור. אבל עד אז זה היה בן שאין לו בעולמו אלא את אביו בלבד. וזה ציטוט, ממי שעוד מעט היורצייט שלו, מהרב משה צבי נריה זצ"ל, שהוא הגדיר את הרב ציודה בתור אישיות בן שאין לו בעולמו אלא את אביו בלבד. שנים על גבי שנים, מתוך הערצה הענקית לאביו, מתוך ההתבטלות המוחלטת לאביו, עסק רק בהוצאת כתבי אביו. והוצאת כתבי אביו זה לא מה שמודפס להביא למוציא לאור, אלא מילה מילה, אות אות, פסיק פסיק, לדקדק. וכאן ראינו לפנינו איזו זהירות מיוחדת שהייתה לו, לא לכתוב ממיעוט הרשעים, שלא ניתן לחשוב שצריך לחפש אותם ולהמציא אותם, וגם את המילה גסה הוריד, האחוזה בבמיעוט ובאדמה ושקיעתה החומרית. מאחר והספקנו רק לכאן, להגיע לכאן, אז אני אשתדל, אלא גם אתם, שפעם הבאה שאני אקרא למלא מקום, אז נמשיך מנקודה הזאת. תודה רבה לכולם. יישר כוח.